מצוות, לא מוסר, במידות, ואולי יותר מהכל זה בצמאון המאוד חזק של כנסת ישראל להיות טוב לכל. עם ישראל רוצה לגלות את רצון השם להיטיב בעצם החיים שלנו. אנחנו רוצים לגלות טוב בעולם. ואנחנו מרגישים שגילוי הטוב הזה הוא למעשה כל היסוד של הגאולה. זה היסוד של המפגש עם האלוקות של כל הנבראים. ולכן אנחנו בחיים שלנו רוצים, וכאן אנחנו ממשיכים בסעיף ה', רוצים להיפגש עם העולם כעולם מוסרי. למה? מה זה להיות מוסרי? מה המשמעות של המוסר? המוסר הוא באמת בנייה של סדרים מתוקנים להופעת הטוב. כשאנחנו מדברים על להיות מוסרי, אנחנו מדברים על מצב שבו יש סדר, מוסר כמו מוסרות, כמו מושכות שמכוונים את הסוס. אבל המוסרות האלה זה מוסרות גבולות, שכל עניינם זה לגלות טוב. בלי גבולות, בלי סדרים, אי אפשר לגלות טוב. טוב בלי גבולות זה רע. למה? כי זה שפע שפשוט משמיד אפשרות של בריאה להופיע. אבל ברגע שיש אור ללא גבול, אז הבריאה לא יכולה להופיע. הבריאה במהותה היא מוגבלת, יש לנו גבולות. אדם לא יכול לאכול כמויות ענק, הוא ימות, הוא יתפוצץ, הוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול לנשום חמצן בלי סוף, הוא... כל דבר במינון נכון, בגבולו. ולכן הבריאה לא יכולה לקבל שפע של טוב בלי גבול. הגבולות המאפשרים הופעת שפע, זה מה שאנחנו קוראים להיות מוסרים. להיות בגבולות, במוסרות נכונות, כדי שיופיע הטוב, כדי שיופיע הרצון האלוקי. ולכן, בסעיף ה', אנו, כלומר כנסת ישראל, עכשיו כבר הרב גילה לנו את הסוד, כן? עד עכשיו למדנו על כנסת ישראל, היא תמצית ההוויה כולה. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה. מהותה של כנסת ישראל, עצמות החפץ, הכל בסדר. עכשיו הרב אומר, זה אנחנו. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכלל. זאת אומרת, כמו שכבר ראינו, עצם החיים בכלל בעולם נובעים מהמפגש בין האינסוף והסוף. עצם החיים נובעים מזה שריבונו של עולם פוגש את הבריאה. ועצם החיים עוברים דרך מהותה של כנסת ישראל. וכנסת ישראל יש לה צמאון ענק לחיות. אנחנו ממש חפצי חיים. למה אנחנו רוצים לחיות? כי כל הבריאה הזאת היא כולה טוב אלוקי אחד עצום. בגלל שיש בבריאה הזאת תכלית מוסרית עצומה. ואת כל ההוויה הזו מכילה איזו תכלית מוסרית. מה התכלית המוסרית? גילוי הטוב האלוקי. גילוי טוב אלוקי. יש לנו אחריות, זאת אומרת, זה כמו אדם שיש לו תפקיד מאוד חשוב, נגיד, פעילות צבאית. הוא לא מרשה לעצמו למות, כי הוא, כל המערכה תלויה, הוא אומר, יש לי תפקיד כל כך חשוב, אני לא יכול, ככה, אני חייב להישאר חי, כדי שהתכלית הזאת תתגשם. עם ישראל יש לו תכלית ענקית, הוא רוצה לחיות. למה אתה רוצה לחיות? עזוב, נו, יאללה, מספיק. לא! כי יש תכלית מוסרית ענקית בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית. מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמה. עצם החיים שלנו, עצם המפגש שלנו עם עצמנו, היא למעשה, כמו שכבר ראינו, היא נקודת התמצית של הופעת החיים בעולם. כנסת ישראל היא תמצית הופעת החיים בעולם. מתוך כנסת ישראל זורמים החיים לכל המציאות כולה. יש לנו אחריות גדולה. והיכולת לגלות את החיים תלויה בזה שיש מוסריות. לכן האומה שלנו היא אומה שבמהותה, בטבעה, היא מוסרית. ועצם החיים שלנו כאומה, זה מה שמסייע להשלמת המגמה המוסרית. לזה שיופיע הטוב האלוקי בתוך גבולות ברורים ויציבים. אז יש לנו אחריות כאומה להיות מוסריים, יש לנו אחריות כאומה לחיות.
מדובר על מוסר היונק את הלגיטימיות שלו רק מהתורה, נכון?
טוב, אנחנו חוזרים ומדגישים. יש פוטנציאל טבעי לבני אדם לחיות נכון, הם לעולם לא יצליחו לגלות אותו. יש פוטנציאל לעם ישראל, הוא לעולם לא יצליח לגלות אותו. למה? כי אנחנו בני אדם שבטבענו הגשמי, אנחנו קרוצי חומר. אנחנו, כן, 13 שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב. ובהופעה הבסיסית של כל אדם בעולם, יש נפש בהמית. והנפש הבהמית מכתיבה את החיים. עד שהוא פוגש תורה. התורה מלמדת אותנו להיות בני אדם. אין שום סיכוי לאנושות לדעת לחיות נכון בלי תורה. חד וחלק, חד, אין. יש כאלה שאומרים שיש מוסר טבעי אנושי, בוא נלמד פילוסופיה כללית מאריסטו, מאפלטון, מסוקרטס, לא יודע ממי, מירמיהו בן דן. אין שום סיכוי להיפגש עם תורה, עם מוסר בלי תורה. אין. האנושות לא יודעת לו, כמו שאני חושב שכבר באחת הפעמים פגשנו את המציאות של האנושות לפני שעם ישראל הופיע, נכון? איך האנושות הייתה נראה? אם אתם עושים סקירה, אתם רואים שאין מקום בעולם שלא מקריבים קורבנות אדם על כל כדור הארץ. עבדות מטורפת, אכזריות נוראה. האנושות לא יודעת לכל דבר. נו, תחיו, בבקשה, תשתדלו. הקדוש ברוך הוא נותן לאנושות 2,000 שנה תנסו בלי תורה להיות בני אדם. מה הם עושים? לא רק שאת האנושות הם הורסים גם את כל בעלי החיים והצמחים. באופן הכי לא מוסרי שאפשר. עם כוחות עצומים. זאת אומרת, האנושות לא יודעת להיות מוסרית. זהו. ואז מופיע עם ישראל עם תורה. זה נקרא, כפי שהמהר"ל מסביר, תורה תתא. מה זה תורה תתא? זה אם אין תורה, אין דרך ארץ. אנחנו מסביר המהר"ל. איזה תורה? התורה שמדריכה להיות מוסרית. כבן אדם, לא לרצוח, לא לגנוב, לא לאנוס, לא לקחת שוחד, לא לרמות, לכבד הורים, כל עניינים, מה שנקרא, אם נרצה, המצוות השכליות. התורה מלמדת את זה. למה זה נקרא שכלי? כי זה מתקבל על הדם, מה זה הגיוני לא להרוג, נכון? יישר כוח, משום מה האנושות לא ידע את זה לפני זה. זה הגיוני לא לשעבד אדם ולא לחטוף אנשים, הילדים, ההורים שלהם ולמכור אותם לעבדים. זה הגיוני אחרי שהתורה נמדה. זאת אומרת, הרמה הבסיסית של התורה מלמדת מוסר. ואם אין תורה, אין דרך ארץ. עכשיו, כשיש תורה, יש דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה דילאלה. זה אומר המהר"ל, מלמד אותנו תורה שמביאה את האדם למדרגות הרבה יותר גבוהות. מתוך שהוא מוסרי, האדם הישראלי זוכה להיפגש עם ריבונו של עולם ממש. להיות נביא. זה תורה דילאלה. כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית. התכלית המוסרית היא בסוף פגישה עם ריבונו של עולם. של כל המציאות. בדרגה הכי בסיסית זה להיות מוסרי כפשוטו. לא לגנוב. לא להרביץ לאנשים סתם. כמובן שהתכלית המוסרית היותר פנימית ויותר עליונה זה שכל המציאות תהיה בדרגה של פגישה עם ריבונו של עולם.
במאמר הדוב, הרב ברוך מדבר על מצב של מוסריות, למרות שאנשים רחוקים מתורה. מה זה המצב הזה?
עם ישראל, אחרי שבשנת 1948 אברהם אבינו מתחיל להופיע כאן ולקרוא בשם השם, 400 שנה אחרי זה מקבלים תורה, השפיע בעולם. ההשפעה הזאת גורמת לעולם כבר להיות יותר מוסרי, גם לעם ישראל, בדרגה הבסיסית. מת האנושות מנסה, לא תמיד היא מצליחה. הראיה שהנאצים ימח שמם הרגישו נורא והיום עם להיות מוסריים. ויחד עם זה, הרי הם רצחו אנשים כאילו כמו מים. הם שאיבדו אנשים, השתמשו בגוף של אנשים לייצר סבון. כאילו, היי, השתגעתם, איפה המוסריות? מצד שני, אפילו אצלם מוצאים מוסריות. נורא דאגו לבעלי חיים, לצמחים. אלוף העולם ברצח, גרינג, היה אחראי על כל חוקי השמירת טבע ואקולוגיה. זאת אומרת, מאוד הקפידו שיהיה שמורות טבע ודאגה לבעלי חיים. כאילו, זה סוג של מוסריות, כן? אפילו הם, האנטי-מוסריים הכי גדולים בעולם, הם דיברו בשם המוסר, כדי שתתגלה מוסר. זה השפעה יהודית, אה? אפילו עליהם. זאת אומרת, עם ישראל השפיע כבר על הגויים, על העמים, על המציאות. אפילו זה שהם הסתירו את הרציחות שלהם, זה בא מאיזו נקודה מוסרית שהם מרגישו שהם במסלם. זאת אומרת, עם ישראל השפיע על המציאות. אז יש אנשים שהם כבר מושפעים מה... בגלל איזה התורה, דילטטה, ולכן הם מרגישים שחרות למוסריות. בעם ישראל צריכה להיות תורה דילאלה. יש בעם ישראל עדיין אנשים שתורה דילטטה, בסדר. הם מוכנים לקבל. בבית המשפט העליון יקבלו כל מה שהגויים הושפעו מעם ישראל, ולזה הם קוראים יהדות. זה המוסר האנושי. אבל הם לא יקבלו את התורה דילאלה. מה קשור ללמוד תורה? זה כל לימוד התורה במצוות השימיות, זה כל לימוד הפנימיות, זה כל לימוד האמונה, זה כל הלימוד שהוא עומד בשורש כל מה שקורה כאן. שבסוף כל הלימוד הזה זה עצם נקודת המפגש עם ריבונו של עולם. זה כישרון ישראלי מיוחד כמו שראינו. ואת הגויים לא יכולים להגיע לדרגה הזאת בלי עם ישראל. אם יש עם ישראל מקבלים את עם ישראל, יש גם להם איזושהי בחינה של מפגש עם ריבונו של עולם. חסידי אומות העולם. אז יש אנשים שהם ברמה המוסרית, אנשים במקרה הזה אנחנו מדברים כרגע על מעם ישראל, שהם כן מוסריים, הם מושפעים מתורה, אבל הם לא פוגשים תורה דילאלה. הם לא פוגשים את האם אין דרך ארץ, אין תורה. הם לא מבינים שדרך ארץ זה, בעם ישראל זה בסיס לעלות לתורה דילאלה. כדי להיפגש עם השורש, עם התכלית של המוסריות בעולם. תכלית המוסריות מהי? עצם נקודת המפגש של ריבונו של עולם.
מסירות נפש של הדור, זה לא משהו שהוא תורה דילאלה?
מסירות נפש, השורש שלה הוא מאוד עליון. הוא כאילו עוקף הכל. אבל כשיש מסירות נפש, זה משהו שהוא עוקף תורה, עוקף מצוות, עוקף הכל. הוא בא מנקודת המפגש של ריבונו של עולם. את הנכונות למסור את הנפש, היא באמת תוקפת הכל. זאת אומרת, כשאדם אומר, אני מוכן למות למען עם ישראל. למה? אני מוכן למות על קידוש השם, שזה דבר עוד יותר הזוי. זאת אומרת, אנשים הכי רחוקים, פתאום במצבים מסוימים, מוכנים למות למען שמו יתברך. נקודה מאוד שורשית בנשמה, באישיות של האדם. אבל אנחנו רוצים לחיות את כל החיים שלנו במסירות נפש יומיומית, בכמויות מדידות, זאת אומרת, לקום בבוקר זה מסירות נפש, להתפלל זה מסירות נפש, לאכול ארוחת בוקר ולברך לפני כן זה מסירות נפש, לתקוע בשופר 100 קולות במקום 10 זה מסירות נפש. המסירות נפש שלנו היא בהרבה מאוד פרטים כל החיים. עכשיו, יש את הרגעים האלה של נכונות למות, לא לחיות, למות בשביל... כמו שבעל התניא אומר, זה נקודה שהיא למעלה מהכל, היא השורש הכי פנימי. כשהוא מתעורר, זה באמת לוקח גם למקומות מיוחדים. אבל בחיי היום-יום של האומה, אנחנו מנסים למסור את הנפש ולחיות. לחיות נכון במציאות, זה מתוך תורה דילאלה. אם חס ושלום, בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל, המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. זאת אומרת, אם משום מה היינו מחליטים או מאבדים את המגמה המוסרית של העולם, של המציאות, אז היינו מאבדים את שאיפת החיים, לא היה לנו כאילו טעם לחיים. היינו מפסיקים לרצות לחיות. והיינו מתים. מה פירוש? איך קוראים לזה בחז"ל?
קשיים נפשיים.
מה זה יום השישי, איזה שישי? השישי בסיוון. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם מקבלים את התורה המותר, אם לא, כל העולם הזה חוזר לתוהו ובוהו. זאת אומרת, כדי שהעולם יחיה צריך תורה. יש כאן מגמה מוסרית של כל המציאות. אם לא, אין טעם לעולם. העולם חוזר לתוהו ובוהו. ולכן יש חשיבות ענקית להבין שיש לעולם הזה מגמה מוסרית. יש תכלית למוסר. עצם המפגש עם רצון השם להטיב. וזה כוח החיים הישראלי. האחריות שלנו על הופעת המגמה הזו היא זו שמחיה אותנו. אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. זה לא יכול לקרות. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. אומר הרב, תמיד בעם ישראל יהיה זיק חיים של המגמה הזו. וזה מה שיחזיר אותנו לתחייה. איפה זה הלך לנו קצת לאיבוד? בגלות. כשהיינו בגלות, אז לא היינו כל כך עסוקים במגמה המוסרית של ההוויה, אלא במה היינו עסוקים? בהישרדות אישית. כל אחד היה עסוק להרוויח את האוכל שלו, לריב עם הגויים שרוצים להרוג אותו, לשרוד כבן אדם יהודי בתוך התנאים האלה פרטי. ומה עם המגמה הכללית של ההוויה? המגמה המוסרית הכללית. אין לנו זמן להתעסק עכשיו בדברים כאלה, כי פשוט אני צריך לאכול ארוחת בוקר. אני צריך למצוא מקום לעבור אליו, כי הגויים גירשו אותי מהכפר ל... ואת עם ישראל בגלות, כמו שהגה אומר, הוא עצמות יבשות. הוא לא חי מגמות מוסריות כלליות. אין בכלל כלליות. בגלות עם ישראל הוא פרטי, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. מה שומר עלינו עם איזה זיק כללי, זה שיש בארץ כמה יהודים. זה שעם ישראל מצפה לישוע, רוצה להגיע לארץ. זה איך שהוא שומר על איזה זיק חיים ישראלי. כל היהודים, במשך 1800 שנה, כל הזמן, ותחזינה עינינו בשולחן לציון. וגם כשהם היו עסוקים בלברוח מהאינקוויזיציה, ולברוח מהספרדים, ומהפורטוגזים, עם ישראל קשור לארץ ישראל. זאת אומרת, יש כאן איזה חיבור פנימי עמוק מאוד שמשמר בנו את הזיק הזה של העולם הזה. יש מגמה כללית שלעם ישראל יש במגמה הזאת חלק עצום. זה מה שהרמב״ם אומר במצוות קידוש החודש, חלילה לאל לא ייתכן שימחו אותות האומה, ושם שמענו מהרב ליאור שהוא דייק ברמב״ם במצוות קידוש החודש, לא ייתכן שלא יהיו איזה 10 יהודים שיחיו בארץ. אין דבר, אם זה יקרה, אין עולם, העולם ימות. אין חיים. יש פה מניין בארץ, יש איזה 10 יהודים שחיים בארץ. זה עם ישראל. זה זיק החיים של הכלליות הישראלית. אם יש כאן 10 יהודים שחיים בארץ, זה לא יהודים פרטיים. זה עם ישראל. יש כאן נקודה של קיום של זיק חיים ישראלי.
זה מה שנותן כוח גם ליהדות. בגולה, לקיים אפס מצוות?
כן, זה מה שהרב הרי אמר ממש בהתחלת אורות, נכון? מה הרב לימד אותנו? זה מה שראינו, אני חושב, בהתחלה. כן, שארץ ישראל אינה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל זה לא איזה משהו טכני כדי שיהיה איפה לגור ליהודים. היא קשורה בקשר חיים עם האומה. זאת ארץ ישראל מאפשרת את תופעת האומה הישראלית, חיי האומה הישראלית, המגמה המוסרית של העולם. כן? והרעיון שארץ ישראל היא רק כדי להעמיד את הקיום שלנו כאומה, זה רעיון שלא מחזיק מים. זאת אומרת, זה לא מה שיחזיק את האומה. אפשר היה לחשוב על אוגנדה, על שבית, על מקומות אחרים, אין עם ישראל. זאת אומרת, רק הציפייה לישועה. זאת אומרת, האימוץ האמיתי של היהדות בגולה הוא בא רק מצד עומק שיקרו בארץ ישראל. רק מתקוות ארץ ישראל הוא מקבל את תכונותיו העצמיות. זאת אומרת, היכולת שלנו לגלות זיק חיים עצמי, כי אנחנו קשורים לארץ ישראל. גם היום, תמיד, כל ההיסטוריה. ולכן אחד הדברים הכי חזקים שמנסים להילחם כדי להשמיד את עם ישראל, זה להילחם בקשר שלנו לארץ. זאת אומרת, משהו בשונאי ישראל, הייתי כמעט אומר בשונאי האדם בעולם, זה לבטל את הקשר של עם ישראל לארצו. ועל ידי זה להחליש את הופעת החיים, להחליש את כוחה של כנסת ישראל. וזו מלחמה שנמשכת לא רק ב-70 שנה האחרונות. זו מלחמה שנמשכת כל ההיסטוריה, מאז שהגענו לארץ. כן? יש כאן תמיד איזה מאבק על הארץ. איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה. כשם שאיננו אוהבים את עצמנו. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. למה? כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. זאת אומרת, אנחנו מרגישים רק ניצוץ. המגמה עצמה היא עוד יותר גדולה. מה שמחיה כל אחד מאיתנו, מה שמחיה את האומה ברגע זה, זה ניצוץ חיים מהמגמה הכללית שמתאים לעכשיו. אבל המציאות הזאת של הופעת החיים, הופעת המגמה המוסרית הזו בעולם, כן? אהבת חיים יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. זה מה שילמד אותנו הרב בהמשך, שזה תכלית משיח בן דוד. ואת משיח בן יוסף, הוא אומר, תאהב את עצמך. משיח בן יוסף אומר לעם ישראל, תאהבו את עצמכם. יש לכם תפקיד חשוב, תאהבו את עצמכם. משיח בן יוסף אומר, תדאגו לצבא חזק. תדאגו לכלכלה יציבה. תדאגו לחקלאות מצליחה. יש חשיבות לעם ישראל. משיח בן יוסף מדגיש מאוד את העצמיות שלנו כאומה. זה מאוד חשוב. אבל זה רק זיק מהרצון הכולל שלנו להטיב לעמים, לאנושות, לבריאה כולה. זה משיח בן דוד. אז העצמיות שלנו היא חשובה. אם לא תהיה אתה, לא תוכל לעשות כלום. זה משיח בן יוסף. אבל אל תסתפק בזה שאתה דואג לעצמך שיהיה לך גוף בריא ובית ומה שאתה צריך. בשביל מה אתה צריך את כל זה? כדי להטיב בעולם. המגמה המוסרית, הנקייה, שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. כל שם שיש, שאנחנו מכנים את ריבונו של עולם, הוא אחד הביטויים של מגמה מוסרית. בשם הוויה, השם העליון הנכתב הוא בלתי נקרא, הוא מרכזם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להתבונן על המגמה המוסרית שבהוויה, או במרכז ההוויה, אנחנו פוגשים את שם יוד קי וו קי. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. וזה מה שאנחנו רואים, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם אתם דבקים בשם הוויה, מופיעים החיים. זה שם יוד קי וו קי. אבל למה זה נכתב ולא נקרא? כי המגמה הזאת היא תמיד למעלה מהכלים, למעלה מההופעות המפורטות.
מה? מה
בהתחלה,
אנו
כלומר
כנסת ישראל,
כלומר
כנסת ישראל? מה היחס בינינו לכנסת ישראל? נגיד, אם זה היה
לנפש רוח נשמה, חיי יחידה? אמרנו, כנסת ישראל היא נשמת האומה. זה הנשמה הישראלית. לכן זה אנחנו. כמו שיש לך נשמה, יש נשמה לרועית. מי זה אתה? זה גילוי הנשמה שלך. מי זה עם ישראל? זה גילוי כנסת ישראל. זה גילוי הנשמה שלך. זה אנו. זאת אומרת, כנסת ישראל זה לא איזה מושג רוחני עליון. לא. אתה רואה עם ישראל? עם ישראל זה גילוי כנסת ישראל. לפעמים אנחנו לא מצליחים לגלות הנשמה כמו שצריך. גם באופן פרטי, גם באופן לאומי, נכון? יש מחלות לאומיות, צריך לתקן אותם, צריך להבריא. זה תהליך של הבראה, אנחנו עובדים על זה, כן?
וביחס לפרטים זה גם נשמה? ביחס, כאילו, כשיש
את
פרטים זה גם שלי, כאילו זה גם נשמה?
אם אתה מצליח לגלות את הנשמה בפרטים, מה שנקרא, אם כל מעשיך הם לשם שמיים, אם מה שאתה עושה זה כדי להטיב בעולם על ידי הפרטים שלך, אז הנשמה שלך מתגלה.
אבל הנשמה שלי זה כנסת ישראל?
הנשמה שלך היא רסיס מכנסת ישראל, מהנשמה הלאומי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא הופעה של הנשמה הלאומית, דרכו. הנשמה הלאומית בכלליות שלה מופיעה דרך כל פרטי האומה, דרך כל אדם ואדם.
זה לא מה שנקרא
חיה. כל אחד מאיתנו הוא בחינת הופעת הנשמה הישראלית. שלושת הבחינות העליונות הן ביחד הנשמה, גם אצלך. רק שזה בחינות יותר ויותר עליונות. בסופו של דבר, הבחינות של הנשמה, חיה ויחידה, זה הופעת הטוב בדרגות עוד יותר ועוד יותר כלליות. הנשמה זה ההבנה שהטוב הוא משהו שאנחנו רואים בו בתוך ההופעה הישראלית, אחרי זה עולים תוך המגמה האנושית, תוך המגמה הקוסמית, אבל בסוף זה הכל אותו מכלול של הופעת הטוב האלוקי. כן? הרוח זה כבר הצינור שלוקח את כל המגמה הזאת לתוך הנפש והגוף, לתוך המציאות המעשית. תלו בעצמכם.
תודה רבה.